עכשיו ב-103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103, אנחנו כאן עם האורחת שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, ועל הדיגיטל הכותרות אלון גבאי. וליאור הוכמן, תודה שהגעת אלינו.
תודה שהזמנתם.
תראי, את כתבת ספר שנקרא דובים בשממה, אבל זה ספר הכי לא שממה. ומלא, מלא, מלא כל טוב. ואת יודעת, אני ממש חשבתי, אוקיי, הנושא שלו העיקרי הוא דיכאון. דיכאון שהוא מלא אימה, מלא כעס, אבל יש בו עוד המון המון המון. ואת יודעת, כשאני אמרתי, וואו, אנחנו אמורות לדבר, אמרתי, ממה נתחיל? מאיפה ניקח את הסיפור? אז אנחנו מתחילים דווקא מאורן, שהוא לא הסיפור של הדיכאון.
הוא אולי קצת סיפור של דיכאון.
קצת. בעצם הוא מקבל צרור מכתבים של אימא.
נכון.
והאימא היא חולת הדיכאון.
ככה הוא מגלה, כן.
ככה הוא מגלה, והוא נשאב למכתבים האלה. אלה מכתבים שנשלחים לפסיכולוגית.
נכון.
ואני חשבתי שזה קודם כל רעיון מדהים. טיפול הוא כל כך אימפוטנטי. טיפול, לבוא לפסיכולוג, פעם בשבוע, פעמיים, לדבר, לקבל עזרה, מול שערות החיים. כן. אבל לא. בעצם את בחרת, או הגיבורה שלך בחרה, לכתוב מכתבים לפסיכולוגית. למה זה הבסיס של הספר?
למה זה בסיס העלילה, או למה ככה בחרתי לכתוב?
את יודעת מה? זו אותה שאלה.
הסיפור של הספר הוא לא הסיפור שלי, אני חשוב לי להגיד את זה, זה לא הסיפור שלי, אני לא, אין לי תאומים, אני לא בשנות ה-80, ואני לא, בעלי למיטב ידיעתי לא בגד בי, כל מה שקורה בספר הוא לא שלי.
וואו.
אבל כן הייתי בטיפול מאוד מאוד ארוך, הרבה מאוד שנים, והתמודדתי עם דיכאון, ואני מצאתי שהטיפול לא מספיק. שלבוא שעה בשבוע לדבר, זה טיפה בים. אני מתמודדת את כל שאר השעות, כל הזמן.
נכון.
דברים קורים וסוערים בי, וזה לא עוזר. כאילו מצאתי שזה מאוד מאוד קשה לשמור את המחשבות שלך, לתכנן מה להגיד, איך לנצל את השעה בצורה טובה. בסוף זה תמיד משאיר איזושהי תחושה של ריקנות. בסוף זה פשוט לא מספיק. זה לא מספיק להחזיק, זה לא ליווי מספיק קרוב. ובעצם לשמחתי הפסיכולוגית שלי הסכימה שאני אכתוב לה, ואני התחלתי לכתוב, והיה בזה הקלה מאוד גדולה, גם כי אני אוהבת לכתוב, וגם כי באמת יכולתי לכתוב מתי שהדברים קשים. לא כל הזמן שלחתי לה, אני שלחתי נגיד פעם בשבוע, אבל הזמן שבו כתבתי, הזמן שבו הוצאתי ממני את מה שסוער, יכול היה להיות כשזה קורה.
קודם כל אני רוצה לומר לך שפסיכולוגית שגם אוהבת לכתוב יומנים, וכל החיים כתבתי, בעיניי השיטה הזאת היא מדהימה. והדבר הזה שהיום יש מייל, אמנם המכתבים שכותבת הגיבורה שלך, מתחילים בשנות ה-80, נכון?
כן.
והיום אפשר לשלוח מייל בוקר וערב ולילה, ובעיניי זה נראה לי לא יעלה על הדעת לא להשתמש בשיטה הזאת.
אני חושבת שרוב הפסיכולוגים מאוד מיושנים באופן שבו הם עובדים, מאוד נצמדים לדרכים הקלאסיות שלימדו אותם, אבל אני חושבת שהשיטה הזו לא סותרת, היא רק מצריכה איזושהי פתיחות לרעיון. לי זה שינה את המהות של הטיפול, ממש. פתאום יכולתי באמת לשתף במה קורה לי, מתי שזה קורה לי, בלי הצורך כל הזמן לתווך את הזמנים ואת העיבוד, וזה שחרר גם מהלחץ של הפגישה. יכולתי לבוא לפגישה ולדעת שהיא כבר יודעת, ולא חייבים אפילו לדבר על זה, היא פשוט יודעת חלק ממה שקרה, היא יודעת חלק ממה שעבר עליי. אפשר לדבר יותר על הכאן ועכשיו, לא רק לעשות מין סקירה של השבוע. בשבילי זה היה פריצה דרך, בשבילי זה היה כלי משמעותי, וכן, והרגשתי שזה מספיק מעניין ומספיק חשוב, וזה איזשהו צוהר לעולם הפנימי של אדם, שבאמת הבחירה בפסיכולוגי, בגלל שבדרך כלל אנחנו לא כותבים מכתבים כל כך עמוקים וסוערים לאנשים סתם ככה. צריך סיבה להיפתח ככה, וצריך גם נכונות מהצד השני לקרוא ולהקשיב.
אז בעיניי, קודם כל, השיטה כשיטת טיפול, שאת יכולה לכתוב מתי שאת רוצה, ולשפוך את עצמך על הדף, בלי סוף, והפסיכולוג שלך יקרא. מדהים. וזה בעצם גם הבסיס של הספר. והספר מתנהל על שני ממדי זמן.
כן.
א', זה האישה המתייסרת, האישה שהביאה תאומים. וואל, את לקחת, את אומרת שלא נולדו לך תאומים.
לא.
את לקחת את ייסורי דיכאון אחרי לידה הכי נוראים, שיש לך תאומים שכל הזמן בוכים, וכל הזמן צריך לטפל בהם. אז את לקחת את הסיטואציה הכי, הייתי אומרת, חמורה. ולזה את הוספת לתבשיל הזה, כן, אז אורן, הבן שלה, לימים, אותו תינוק, אותו תאום, בוכה, רגיש, בוכה בחימר, ואנחנו נורא מתפעלים ונורא נשאבים לבכי של תינוק. כשהוא יגדל, הוא יקבל את המכתבים של אמא שלו. הוא יחפש בה את עצמו.
נכון, כי יש איזשהו עניין שאנחנו, בראייה ילדית, נדמה לנו שההורים שלנו חושבים עלינו כל הזמן. כאילו, שאיך יכול להיות שלא? שבכלל הם בשבילנו הרי. וחלק ממה שהוא מגלה זה שאימא שלו היו לה חיים משל עצמה, היו לה כאבים משל עצמה, היו לה התלבטויות שלא קשורות אליו, היו לה, גם הוא מאוד מאוד נוכח במכתבים, אבל ממש לא רק.
זה נכון, האכזבה הזאת של, אתה לא מגלה מי יודע מה על עצמך דרך המכתבים שאתה כל כך חושק בהם, המכתבים של אימא שלך. אגב, אני רוצה להעיר הערה, אני כל כך הזדהיתי עם ההצצה הזאת, עם הצורך לבלוע את המכתבים.
אני חושבת, לא אמרת, אבל אמא שלו נפטרה בעצם, הוא נורא מתגעגע אליה, אז כשמגיעים המכתבים שלה, הוא באיזשהו מקום מדמיין שזה מכתבים שמיועדים אליו, שהיא רוצה לומר לו דברים, שזה הזדמנות בשבילה לספר לו דברים, שהם אולי להשלים איזשהם שיחות שהם לא עשו, הוא מתגעגע אליה. ואז הוא קורא, והוא מוצא אותה באופנים מאוד שונים ממה שהוא זכר. זו חוויה מאוד מטלטלת.
אז יש כאן בספר שלך, אבל עוד מוטיב, אוקיי, הדיכאון, נחזור אליו. אבל את בחרת עוד מוטיב מאוד חזק. זה הזוגיות של הגיבורה. הזוגיות, נגיד את שמו של הבעל שלה, יפתח. שהיא בודדת איתו. אבל, אני אגיד, אני חושבת שזה לא ספוילר, אלא מוטיב נורא חשוב בספר, זה הבגידה שלו. בעוד היא בדיכאון, מתמודדת בקושי עם החיים שלה, שהם נורא קשים, כי גם דיכאונית, וגם שני התאומים, והחיים, והבלגן, והלכלוך, בעלה, כשהם בחוץ לארץ, כשהם בארצות הברית, הוא בא אליה ואומר לה, יש לי חברה. הוא בוגד בה.
כן.
הפרת הברית, הפרת הברית הזוגית, בואי תגידי לי עליה.
אני רק אגיד שזוגיות זה עסק מסובך, כי זה תמיד שאלה כמה אתה בשביל מישהו אחר וכמה הוא בשבילך. וגם מפתח מרגיש נבגד, כי אשתו, איילה, הדמות הראשית, זה לא מה שהובטח לו. זה לא העסקה שהוא נכנס לתוכה. הוא התחתן עם אישה, אולי מלנחולית קצת, אבל בסך הכל מאוד נוכחת, מאוד פעילה, מאוד מעורבת. לא רק שהיא נחטפה לו כדי לטפל בזוג תאומים, אמנם התאומים שלו, אבל היא לא פנויה אליו, היא גם נורא נורא מדוקת, היא נורא עצובה, היא לא שמחה, היא לא רוצה לעשות איתו דברים, היא לא מתעניינת בו כל כך. גם הוא מרגיש נבגד. אני חלילה, שלא ישתמע מזה שאני חושבת שהבגידה היא לגיטימית, הבגידה הממשית בעולם. אני חושבת שזה מעשה נוראי, שבאמת המעשה הכי אולי אכזרי שאפשר לעשות למישהו שאתה על פניו אוהב, או לפחות מחבב או קשור אליו. אבל אני חושבת שיפתח בתוכו היו לו הצדקות לזה.
אז זה חלק מהמעניין, או הייתי אפילו אומרת המרתק, שיש בספר שלך. שאת נותנת גם את נקודת מבטו של יפתח. אבל שאשתו נחטפה לו, שאיבדה את האישיות שלה, שהיא חלולה, שהיא עצובה, שהיא כועסת, שאין לו אותה. הוא רוצה חברה לחיים, ואין לו אותה. אז את נותנת את נקודת המבט שלו.
זה קשה מאוד להיות אדם שתומך באדם בדיכאון. קשה מאוד ומתסכל ולא מתגמל, כן.
אז תראי, אני חייבת לשאול בכל אופן, איך בעולמך שלך את הצלחת גם לייצג את חוויית הבגידה של הגיבורה? שזה משאיר לה פצע, שמהפצע עצמו היא לא יכולה להתרפא. הוא רמס אותה, הוא דרס אותה, אבל את גם מבינה אותו. איך הגיעו לך שני הדברים האלה? את מה, את המצאת את זה מהאוויר?
לא המצאתי את זה מהאוויר. זה כן מבוסס על הסיפור של ההורים שלי, שהוא לא סיפור אחד לאחד כמו בספר, אבל כן הייתה בגידה והיו גירושים. אני לא חושבת שאימא שלי בכלל קרובה להיות איילה, אני לא חושבת שהיא בכלל דיכאונית, או לפחות למיטב ידיעתי לא, אבל הרבה פעמים דמיינתי את עצמי בנעליים שלה, איך אני הייתי מרגישה, איך אני הייתי מגיבה לכזה דבר, והיו לי שיחות ארוכות, גם עם אימא שלי, גם עם אבא שלי. אז אני חושבת שזה הרבה השראה כזו של הטקסט. זה לא הסיפור שלהם, אבל זה השראה למעשה הזה של הבגידה, ואיך הוא קורא הנפשות בעיניי.
תראי, את תיארת והארת את התהליך הזה מהמון נקודות מבט. ויש שם גם האמירה של אותה אישה נבגדת, שהיא אומרת, בדיעבד, טוב שעזב. מצאתי את זה בספר שלך, שזאת החוויה שלה. את שכחת? את נראית לי כאילו את מתפלט. כאילו זה על ספר אחר.
לא, אני פשוט חושבת שמוטיב מאוד מאוד מרכזי בספר, הוא החיפוש אחרי יציבות. כמה אנחנו צריכים יציבות בחיים. קושר הרים. זה איזשהו מונח שמישהו יחזיק לנו את האדמה שלא תרעד. שיהיה איזו ודאות. שלצערי אין, אנחנו בטח מגלים את זה במציאות שלנו כל הזמן, גם הדברים שאנחנו סומכים עליהם הכי יכולים להתפרק. אז נכון. אני חושבת שגם איילה מחפשת יציבות, ואם מישהו יכול לעזוב אותה, או אי אפשר לסמוך עליו שיהיה לצידה בשעת משבר, אז כן, אז טוב שהוא עזב, כי כאילו, כי המכה הייתה מגיעה מתישהו, אם לא עכשיו, אז אחר כך.
זה לא רק זה, את מתארת את זה נורא יפה, שבכל זאת, היא הייתה צריכה כאילו לחזר אחריו, להחזיק אותו, לשמור אותו, שבכל זאת לא יעזוב אותה.
אני חושבת שזה איזשהו פרדוקס של נשים או של אמהות, שהן מרגישות אחראיות על התא המשפחתי. הן לא עושות מה שהן עושות ולא חושבות על ההשלכות. הן מרגישות אחראיות גם על הילדים שלהם, גם על הבעל שלהם. אולי אני קצת מכלילה, אבל מההיכרות שלי ככה זה ברוב המקרים.
תראי, אוקיי, אני לא אעשה ספוילר, אם אני אגיד שאותה איילה, כל כך דיכאונית, כל כך נטושה ובודדת ונעזבת, היא מוצאת חבר אחר לחיים.
נכון.
שיגדל את ילדיה, שיהיה טוב לאותו גיבור שמוצא את המכתבים.
נכון, היא מוצאת פרק ב' בעצם.
אז עם כל חוויית הכישלון, יש שם מספיק כוח למצוא חן בעיני אדם אחר, שיקח על עצמו להיות חבר שלה ולגדל את ילדיה.
אני חושבת שזה משני הצדדים. גם היא דמות מספיק מעניינת ועשירה, כדי שהיא באמת תקסום למישהו, וגם יש בעולם אנשים טובים, שלא נרתעים ממקומות קשים, ושמוכנים לקחת סיכונים. אני חושבת שאולי זה מסר של תקווה, כן? שלמרות שיפתח באיזשהו אופן, היה מאוד עסוק בעצמו ובמה הוא מקבל מהזוגיות, היה מי שהיה מוכן לשלם, ומוכן להישאר, ומוכן לעמוד בטלטלות, כאילו בוא נגיד לעמוד בחורף, בשביל הפריחה שתבוא באביב.
אז יפה, יש בספר תקווה. אבל דווקא בגלל שיש בספר תקווה, אני הייתי נורא רוצה לדבר איתך, על מוטיב שעובר לכל אורך הספר. ואת כותבת אותו גם. וואו. אני רוצה להגיד שאת כותבת אותו וואו. וזה החשק למות. ואני חושבת, הרי זה בא במכתבים, במובן הזה, את כאן משחקת בקורא. כי איילה, אני מצאתי כל כך הרבה קטעים על החשק שלה למות, על הרצון למות. ומה היא תעשה איתו? ולמה היא כל כך רוצה למות? אז אני אומרת, רגע, אנחנו אמורים לצאת עוד מעט להפסקה, אז בואי רגע, אנחנו נחזור לזה.
אוקיי.
את נתת, כיוון שאת, הספר לא רק עוסק בדיכאון, ובאימה ובכעס של הגיבורה, אלא בחוויות ובמחשבות של הגיבור הראשי, כוונתוי משני, זה הבן שלה שמוצא את המכתבים. ובספר יש המון מחשבות.
כן.
בין אם זה הוא חושב על השעמום של המציל בבריכה. מאיפה לקחת את זה?
אני חושבת שאורן הוא דמות אמפתית במהותה. והוא רואה אנשים, והוא כן, הוא מדמיין מה הוא היה עושה בנעליהם. ובגלל זה הוא, לא הזכרת את זה, הוא עובד סוציאלי בפנימיה.
נכון.
בגלל זה הוא טוב במה שהוא עושה. כי הוא יכול לדמיין מה עובר על הבן אדם שמולו. והוא עושה את זה, הוא עושה את זה כל הזמן. ככה הוא חושב, ככה הוא פועל בעולם.
הוא מזכיר את החתולה שהייתה לשני בני הזוג, שבעצם ברגע מסוים יפתח הביא את החתולה הקטנה לרעייתו, לאשתו, אבל בגלל החתולה הם לא יוכלו להיפרד.
כן.
כי כל אחד ירצה את החתולה לעצמו.
הצליחו להיפרד בכל זאת.
הצליחו להיפרד, ובהמשך אני הייתי רוצה לדבר איתך באמת על נושא שבגללו פעם אחת כמעט זרקו אותי מרדיו 103. כן. אז נשאיר את זה חידה למאזינים. וטוב, בואי נגיד, התאבדות שמופיע בספר בגוונים שונים. אז נדבר על זה אחרי שנחזור מההפסקה. ובינתיים נשמע את הפרק השלישי מקונצ'רטו מספר 3 של רחמנינוב, שהוא סוער כמו נשמתה של הגיבורה שלך.
אוקיי.
ליאור רוחמן, חוזרים אלייך עוד מעט.
Thank you.
חזרנו אל ליאור הוכמן, מחבר את הספר דובים בשממה. אגב, חשבתי ששם הספר הוא לא סקסי. מה את אומרת עליו?
לא חושבת שהוא אמור להיות סקסי. אני, זה לא היה תוכנית. אני חושבת שהוא מסתורי קצת, ושהוא מסביר את עצמו בהמשך הספר.
נכון. אנחנו מצאנו את ההסבר. אני אומרת, אנחנו, אני, ורדה ואני, ו... אני עכשיו רוצה לדבר איתך על נושא ההתאבדות.
כן.
שעובר בספר כמוטיב. ולמה? כי הרי אורן, הגיבור שלנו, שהוא איש מאוד מעניין, קורא את המכתבים, והמכתבים ששולחת איילה לפסיכולוגית שלה, הם מלאים את הנושא. אז בואי נתחיל בעניין של אני אעשה את זה. אני ארוג את עצמי שיבינו שהייתי רצינית.
כן.
תפרשי לי את זה.
לפעמים אנשים מתייחסים לאנשים בדיכאון כאילו הם בחיינים. כאילו הם סתם מקטרים. טוב, די, בסדר, הבנו. לא, לא טוב לך, קשה לך, סבבה, הבנתי. מה, כמה אפשר לדבר על זה? אז לפעמים מאבדים סבלנות, ואתה רוצה להגיד, לא, אני באמת כואב לי יותר ממה שאתה יכול לדמיין אפילו. כואב לי ככה שאני מוכן לוותר על הכל, העיקר שיפסיק. ויש הרגשה שלפעמים אנשים לא מאמינים, אלא אם כן עושים משהו בנידון. אני אגיד לך גם יותר מזה, לפעמים אנשים מנסים להתאבד, ואומרים זה רק בשביל לקבל תשומת לב. הם לא באמת רוצים למות. שאולי יש מקרים כאלה, יש ניסיונות אובדניים שהם מלכתחילה לא אמורים להצליח, אלא רק לסמן שהמצוקה היא באמת באמת אמיתית. אז אני חושבת שכן, שבאיזשהו מקום... צריך לסמוך על המילים של הבן אדם שמולך, אבל אנשים לפעמים מגזימים, או משקרים, או משהו, אז היא אומרת, לא, אני רוצה שבאמת יאמינו, שיבינו שזה עד כדי כך קשה.
אוקיי, אז זה דבר אחד. יש את הזעם על אי הבנה של הסביבה, ואת הרצון אפילו להניש אותם. אוקיי, הם לא מבינים אותי, הם לא חושבים שזה רציני, אז אני אמות להם, ואז הם יבינו. אז זה מחשבה אחת. אבל יש גם את ההשתוקקות העצומה למוות. בואי נדבר על זה.
אני לא חושבת שזה ההשתוקקות למוות, כי אנחנו לא יודעים מהו המוות. אבל ההשתוקקות להפסיק. להפסיק, שאין מוצא אחר. אין מוצא אחר מהנטל האינסופי של האחריות הזאת, של המסע הכבד הזה של החיים, של הטיפול באחרים, של הטיפול בעצמך, של הרשימה הבלתי נגמרת של הדברים שצריך לעשות, שכל הזמן מתחדשת. יש בזה משהו מאוד 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 סיזיפי, ולפעמים אתה פשוט רוצה לפרוש. אני חושבת שאחת הנקודות המעניינות זה שהיא לא רוצה להיות בשום מקום אחר. היא לא באמת רוצה לברוח מהחיים שלה. היא לא מדמיינת לעצמה חיים בלי הילדים שלה. היא פשוט מדמיינת את הסוף, הפסקה.
את מתארת את זה, אני חייבת לומר, אולי דווקא בגלל שזה מכתבים, ויש בזה משהו לא הכי מחייב בעולם. כי זה מכתבים שנכתבים, אלא פסיכולוגית, ואין גם אף תגובה. את יודעת מה? אני סוטה רגע, לרגע, מנושא ההתאבדות, אין אפילו תגובה אחת של הפסיכולוגית. רגע, איך? למה לא כתבת תגובה אחת של טובה הפסיכולוגית? איך התאפקת?
אני חושבת שזה חלק מהמשחק שהפסיכולוג משחק, שהוא לא באמת ממש שונה, גם בפגישה הטיפולית. הוא מעודד אותך לדבר, הוא מהדהד לך את מה שאמרת, הוא אולי מציג זווית אחרת, הוא משקף, אבל הוא לא ממש שונה, ובמכתבים זה הרבה יותר בולט. היא לא יכולה להתחיל לענות בפירוט על כל הסוגיות שעולות במכתבים. היא מקשיבה. כתוב שם שהיא עונה לפעמים בשורות, כמה שורות ספורות, או שהן פשוט מדברות על זה כשהן נפגשות, והיא שם, אבל אנחנו כן יודעים שהיא שמרה את המכתבים האלו. הם היו חשובים לה, היא מתייחסת אליהם כאל אוצר, והיא דואגת שהם יגיעו לידיים טובות, כשהיא בעצמה כנראה חולה סופנית, ולא יודעת...
הפסיכולוגית.
כן, הפסיכולוגית. ככה מתגלגלים אליו המכתבים, כי בעצם היא מעבירה אותם למישהי שהיא סומכת עליה, שתעביר את זה אליו, היא דואגת להם, היא יודעת שיש פה משהו יוצא דופן. היא מרגישה את זה, אבל נכון, אין את התגובה שלה במילים.
אז את מתארת את הרצון לסיים, לסיים את הסבל. וכשהיא כותבת לה, לפסיכולוגית, אנחנו אמורים להבין שעקב האפשרות לבטא את הרצון לגמור, לא להיות כאן, לא נסבול כל כך, פשוט לסיים, ללכת לישון, אחי, מה יש? נלך לישון, ולא מקום יותר. זה לא כל כך נורא. כאילו, שינה. ואז, היא בכל זאת פועלת. אפשר לדבר על זה?
כן, מה?
אני רוצה לשאול אותך, למה בספר שלך, את מביאה את הגיבורה, לכך שאחרי שהיא מבטאת, בפני הפסיכולוגית שלה, את הסערה הזאת של לרצות לגמור עם החיים, למה גם היא עושה את המעשה? אגב, כן, אז זה ספוילר?
לא, היא מגיעה לקצה. המכתבים מבטאים את זה שהיא הגיעה לקצה, היא מנסה להתאבד באיזשהו שלב, והיא לא מצליחה, כאילו לא מצליחה, מתחרטת תוך כדי, היא מזעיקה מהר חברה שמזעיקה אמבולנס שמציל אותה. אני חושבת שהכדור צריך לפגוע ברצפה כדי לקפוץ שוב למעלה. כאילו באיזשהו מקום, רק אז מתחיל איזשהו מגמה של התאוששות, של הבנה באמת מה חשוב, ושאולי אתה עוד לא מוכן לוותר על זה.
אוקיי, בואי נדבר עם כך. טוב, אז הגיבורה שלנו... שהיא די מסתורית, כי הייתי אומרת שמה שדבר שהחזיק אותי מאוד, תוך כדי קריאת הספר, לאן את תביאי אותה? את רוצה להגיד מילה בכל זאת על הדיכאון שלך? משהו שאת חווית, שאת לא רק דמיינת או הבנת ממישהו.
אני חושבת שדיכאון זה מחלה כרונית, קודם כל. חיים איתו. הוא בא בגלים, הוא לפעמים מחמיר, הוא לפעמים ברמיסיה מסוימת, אבל האיום שלו תמיד שם. יש שם איזשהו, אחד הדימויים שהיא משתמשת בו, זה שהיא כמו טלוויזיה, שמשדרת, שיש בה הרבה ערוצים. תמיד אפשר לעבור לערוץ של הדיכאון, בדרך כלל אם היא מסתכלת בערוץ של הילדים, או בערוץ של איזושהי אינטראקציה עם מבוגרים, או בערוצים שהיא בעבודה. השאלה מתי יש מהדורה מתפרצת של דיכאון. אני חושבת שכל הספר הזה, כל המכתבים, הם איזשהו ניסיון לחיות עם הנטייה הזאת. איך חיים ליד הדיכאון? איך מצליחים בכל זאת למצוא רגעים של משמעות, ולזכור שהדברים הם דינמיים, ושגם ברגעי שפל יש אחר כך הקלה. אני חושבת שכל הספר הוא ניסיון לכתוב את ההתמודדות הזאת.
את יודעת, תוך כדי התמודדות, וזאת שאלה מאוד מעניינת, שאני שואלת את עצמי לגבי המקצוע של הפסיכולוג. יש קטע, בעיניי הוא נהדר, שפסיכיאטר אומר, אני רואה אותך מחייכת, זה המעניין אם היינו עכשיו, היו רואים אותנו. הפסיכיאטר מבין שהפציינטית, גיבורת הספר, חולה, היא דיכאונית, הטיפול לא עוזר. והוא אומר, רגע, זה משהו שגם אני הרבה פעמים חשבתי כפסיכולוגית. רגע, יש כאן הטעיה, יש כאן מרמה. הבחורה הזאת, האומללה, משלמת לפסיכולוגית שלה על טיפול, אבל הטיפול לא עוזר, היא צריכה תרופות. דיכאון זאת מחלה, ואפשר לעזור עם תרופות. והוא אומר לה, תפסיקי עם הטיפול, תעברי לתרופות. מה יש לך להגיד על זה? אגב, אני תמיד דיברתי ברדיו, אני גיליתי לעולם, בתוכנית הייעוץ, שדבר כזה קיים. בואי נדבר על זה.
קודם כל, הוא לא טועה, הפסיכיאטר, כן? אפשר לעזר בטיפול תרופתי. אני גם יכולה להגיד, שאלת על הדיכאון שלי, אני נעזרת בטיפול תרופתי.
את יכולה להגיד לי מה?
זה תרופות פחות מוכרות. ציפרלקס לא כל כך הגבתי אליו, אז אחרי שנתיים של ניסוי וטעייה, הגעתי לאיזשהם שילוב של תרופות שלי הוא טוב, ואני איתו כבר כמה שנים טובות. וזה לא סותר את העניין של הטיפול. הדימוי ששם מסתתר בשיחה עם הפסיכיאטר, ושאחר כך מתעורר לה במחשבות, זה על הנפש שלנו כמו בית, שיש בו הרבה מאוד חדרים.
וואלה, כתנאיתר.
והפסיכיאטר בעצם, היא מאשימה אותו, שמעניין אותו רק החדרים שמבקרים בהם אורחים. שהוא רוצה שהמטבח יהיה מסודר, והסלון יהיה מסודר, ושהיא תוכל לקבל אורחים. אבל היא מתעקשת על החדרים שאין בהם אורחים. היא אומרת, לא, אני רוצה לדעת מה יש בתוכי לעומק. אני לא מספיק לי שאני לא ארצה למות. לא מספיק לי שאני אוכל לסחוב את החיים. אני רוצה באמת להבין. אני רוצה להבין את עצמי, אני רוצה להבין את המנגנונים שמפעילים אותי. אני רוצה לפתוח את החדרים שהם חשוכים, ולפעמים עולה מהם ריח רע, ולהדליק שם איזשהו פנס, ולהתחיל לעשות סדר גם שם. אפילו ששם אין אורחים, אפילו שאנשים לא יודעים מה קורה בתוכי בחדרים האלו. ואני חושבת שבשביל זה צריך טיפול.
אבל יש כאן עוד דבר. יש כאן עוד דבר. שבעיניי הוא הכי חשוב, שיש כאן בן אדם, שיש כאן קשר אנושי, את דיברת על חשיבות של יציבות. אני תוך כדי קריאה, את יודעת, הספר תרם לי, כי אני הרגשתי, אני הבנתי, שלפעמים, אוקיי, אז המטופלת לא מתקדמת מספיק, הטיפול לא עוזר מספיק, ואפילו עושה ניסיון התאבדות, שזה הכי מפחיד בעולם, שזה יקרה למטופל שלך. אבל את ישנה שם כבן אדם שמלווה. זה לא רק החדרים החשוכים שאת מדברת עליהם. אני פחות התרשמתי מהם, למרות שהדימוי, בכלל, הספר מלא דימויים, מאוד טובים, למרות שהוא לא שירה, ומאוד ספרות. במובן הזה מאוד חזק, סליחה.
תודה, זה כיף לשמוע.
כן. אז הדימוי של החדרים פחות דיבר אליי מאשר העובדה שישנה נפש אחת שהיא איתי. וזה נורא מחזק, ואני מזה הבנתי, שגם אם הטיפול לא עוזר, היא ישנה.
אני, הייתה לי מורה, תמר קריגר הרמוני, היה לה משפט שממש הולך איתי, שקשר אמיתי הוא ניצחון הרגע על הנצח. כי בנצח הכל מתפורר, והכל מאבד משמעות, והדברים תמיד זזים ומשתנים. אבל כשאנחנו ברגע של קשר אמיתי, אז זה וואו, אז זה יוצק משמעות, אז ניצחנו לרגע. אני ככה, אני מרגישה שאולי זה המוטו. כי על זה הספר, על מה קורה כשמישהו באמת מקשיב, כשמישהו באמת איתך, כשמישהו לא נרתע מהצדדים המפחידים שלך.
את יודעת, את גם דיברת בספר על הנושא של אנשים מזייפים רגשות. אורן, הגיבור שלנו, קשה קצת להחליט לפעמים, מי יותר הגיבור? אורן, הבן הזה, התאום, שאימא שלו כל כך לפעמים לא רצתה לחיות, והוא קורא את זה, והוא חושב, זאת מחשבה של אורן, שאנשים מזייפים רגשות.
כן.
בואו נדבר על הזיוף, ואז שאלתי את עצמי, רגע, את, ורדה, כשאת משוחחת עם ליאור הוכמן, שכתבה את הספר, ואת אומרת לה, התרגשתי, היה מעניין, היה קשה גם, כי היא נורא בדיכאון. את תזייפי רגשות בשיחה עכשיו?
אני לא יודעת, את מזייפת?
אני חושבת שאני לא מזייפת, אבל העניין שלפעמים נחוץ לזייף רגשות, וזה כן. קטע בספר שלך.
אני חושבת שאורן, הקטע שבו הוא חושב על זה, זה קטע שהוא מנסה להצדיק לעצמו, את זה שהוא לא כל הזמן עסוק בבעיות של החניכים שלו. שיש לו חניך במצוקה, והוא בכל זאת הולך הביתה לבעיות שלו, ובכל זאת לא סוחב אותו איתו כל הזמן. אז הוא מצדיק את זה לעצמו. הוא אומר, אז מה? מותר לי. וכאילו, ואני לא צריך להיות אכפתי כל הזמן, וזה לא אומר שלא אכפת לי כשאני באמת איתו. זה פשוט אומר, הוא נותן שם דוגמה, הוא אומר, זמר, בהופעה, הוא שר שיר נורא מרגש, אבל זה כבר הפעם המאה שהוא שר את השיר הזה. עכשיו הוא מזייף רגשות. כשהוא כתב את השיר, הוא לא זייף. כנראה שהוא כתב משהו מאוד מאוד אמיתי. אבל עכשיו הוא צריך לשחק את המשחק, הוא צריך להתפרנס, הוא צריך לעשות משהו שוב ושוב, ושאנשים עדיין יקשיבו ויואבו ויתחברו, אז הוא קצת מזייף רגשות, כן. לא כל כך אכפת לנו מכל הדברים שאנחנו צריכים להתעסק איתם. אנחנו בכל זאת משדרים איזושהי אכפתיות, גם אם היא לא תמיד כנה. בשאיפה, בגרעין הדברים, כן יש אכפתיות.
את יודעת, זה כל כך נכון, כי אנחנו לפעמים מזייפים גם רגשות כלפי הילדים שלנו. כי אנחנו, מה? אנחנו אוהבים אותם באותה מידה כל הזמן? הרי יש רגעים שקצת נמאס לנו מהם, ויש רגעים שבאמת מנדנדים לנו, ויש רגעים שלא באנו עליהם, אבל אנחנו רוצים שהם ירגישו יציבות וירגישו אהבה. אז כל העניין של זיוף רגשות הוא בספר שלך כל כך נכון.
אני חושבת שזה גם חלק, זה גם משהו שמוזכר, המשחק בין התמונה הקטנה לתמונה הגדולה. שאני יכולה להגיד על החיים שלי, בתמונה הגדולה, אני ממש מרוצה מהם. אני אף פעם לא דמיינתי שאני אגיע לאן שהגעתי, או שיהיו לי ככה חיי משפחה כאלו. אבל בתמונה הקטנה, ברור, כמעט כל יום אני עייפה ומנוג'סת ועצבנית וכועסת ומאוחזבת ממשהו ומתוסכלת ולחוצה והמון דברים קטנים. אני מנסה לפעמים להחזיק את התמונה הגדולה. גם עם הילדים שלי, יש רגעים שאני אומרת, וואי, אני לא יכולה לשאת אותם כבר, אבל אז אני רגע צריכה לעשות זום אאוט ולהגיד, אבל בעצם אני מאוד אוהבת אותם. אני רציתי בהם, אני שמחה בהם. זה פשוט מין משחק כזה של זום אין וזום אאוט.
אז בואי נדבר בזמן שנשאר לנו על תהליך כתיבת הספר. ספרי, איך הוא נוצר? כמה זמן לקח לך?
וואו, לקח לי יותר מ8 שנים. אני התחלתי לכתוב בחופשת לידה עם הבן השני שלי, שעוד מעט בן 9. ובאמת התחלתי מהמכתבים. המכתבים היו ממש בנפשי.
שלחת אותם עם העתקים, כמובן.
כששולחים דברים במייל, אז העתקים נשמרים אצלך.
נכון.
אבל זה לא המכתבים שלי. אני רק מאוד מאוד אהבתי את הרעיון הזה של דמות שכותבת מכתבים. אז התחלתי מזה. התחלתי מלכתוב מכתבים שמתארים אימא בדיכאון, שזה היה באמת, באמת קרוב אליי והרבה מהעולם שלי. והרגשתי שזה לא מספיק, שזה לא מחזיק סיפור, זה לא מספיק מעניין. רוב האנשים לא רוצים להישאר ליד בן אדם דיכאוני.
ורוב האנשים קשה להם לקרוא ספר מכתבים.
נכון, וגם אני אגיד יותר מזה, לאנשים קשה לקרוא ספר תודעה. הם רוצים עלילה, הם לא רוצים רק להכיר דמות מבפנים. אז זה לקח הרבה זמן, עד שהבנתי שבעצם מה שמעניין אותי לחקור זה מה הילד שלה יגיד אם הוא ידע מה היא חושבת כשהיא מטפלת בו ככה. כי היא מנסה להיות אימא מאוד מאוד טובה גם כשהיא מדוקת, גם כשהיא רוצה למות היא עדיין דואגת לילדים שלה כל הזמן.
אבל יש בה כעס. יש בה כעס כרוני. ולפעמים הלבא עולה והיא צורחת והיא תופסת אותו בזעם. כלומר זה חלק מהאמת של היחסים.
אז אני אומרת, חלק ממה שהיה מעניין אותי לחקור, זה מה הוא יחשוב כשהוא ידע, מה היא חשבה כשהיא טיפלה בו. כאילו, מה זה עושה לו, איך זה משפיע עליו. אני מקווה שהצלחתי, כי קשה להיות את כל הדמויות בו זמנית, אבל...
אז תראי, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל באמת, בין המכתבים, יש גם העלילה של אורן, ומה קורה לו בחיים.
כן, מה קורה לו בזמן הווה. ואת בנית
עלילה מקבילה, שלא נגיד מה קורה, לאן היא חותרת, מה יש בה. אולי אני כן אגיד את המילה תקווה?
אני רוצה לקוות, אני רוצה לקוות. כי כל הדיבור על הספר הוא תמיד בהקשר של הדיכאון, ואני רוצה לקוות שזה לא ספר מדכא. שהוא מדכא לפרקים, שיש קטעים שמדכא לקרוא אותם, אבל שהוא להפך, שהוא על התמודדות. שהוא על איך אפשר גם לצאת מהצד השני. איך אפשר להיות בתוך הדיכאון, לגעת בחומרי נפש המאוד אפלים האלה, ולהמשיך להיות.
תגידי, לא פחדת מחשיפה? תגידי, זה לא אני. אבל אנשים יחשבו שזה כן את.
זה גם כן אני. זה פשוט לא אוטוביוגרפי. זה אני מהבפנים שלי. כן פחדתי מחשיפה. אבל אני מרגישה שוב שיש איזושהי הדדיות, שאם אתה רוצה שאנשים יהיו אמיתיים איתך, אתה צריך להיות אמיתי איתם.
תראה, את אומרת משהו שהוא הכי נוגע ללב בעולם, כי את נגעת לליבי. הספר שלך, את, ונקודות המבט השונות שאת נתת, הרי יש את נקודת המבט שלה, אבל יש נקודת המבט של הגבר הנוטש. את נתת אותה. את לא הסתפקת בלכעוס על הנטישה. את הבנת אותו. ואת הבנת את התסכול של האבא, שלא מספיק רואה את הילדים שלו. הוא נטש. והילדים שלו רואים אותו נוטש, ולא נותנים לו קרדיט על המאמץ שהוא השקיע בכן להיות אבא. אז אושר נקודות המבט הופך את הספר כולל הדימויים שבו. הוא מאוד עשיר ולא פט.
אני ממש ממש שמחה לשמוע.
ואני נורא דמיינתי אותך, נורא רציתי לפגוש אותך. אז תודה שבאת.
ממש ממש תודה שהזמנת אותי, ותודה על השיחה המרגשת הזאת.
אז ליאור הוכמן, הספר דובים בשממה, לא גילינו לכם למה היא קרה לספר ככה, ותודה למאיר הפרץ, תודה לשקד מורג, תודה לאלון גבאי, תודה לכם המאזינים, מעניין מה חשתם בזמן השיחה הזאת, להשתמע, ביי ביי.